אנחנו נתחיל. אנחנו רוצים פרשת השבוע, פרשת כי תבוא.
כי תבוא, נכון?
כן. עכשיו היה לנו כי תצא.
פרשת האזינו, אמרתי
לא ראינו. איזה האזינו?
מה זה?
האזינו
זה בסוף.
אוה, יש עוד...
זה לפני שעשורה, אני צריך
דחוף. יש עוד זמן עד האזינו.
אנחנו בדברים עכשיו, לא?
האזינו זה לפני זאת הברכה.
בדיוק, זה לפני זאת הברכה. ישבנו שבת, היינו אצל גיסי.
אולי היה לו בורת על האזינו, אז זה
לא האזינו. אז היה אח, הגיס שלו הוא כהן, אז הוא אומר, הוא הכהן היחיד, אז הוא כל שבת עולה ראשון.
מה לעשות?
אנחנו בדברים עכשיו.
הוא קורא.
ספר דברים, פרשת כי תבוא. אז היה לנו ככה.
היינו בפרשת שופטים.
מה?
היינו בפרשת משפטים.
היה לנו ככה, היה לנו לפני שבוע כי תצא, לפני זה היה לנו שופטים. שופטים ושוטרים ניתן לך בכל שערים. עכשיו אנחנו נחבר את שלושת הדברים, גם כתבת את זה בדבר תורה.
כתבו את התורה, והיה קרח מלא של התורה, התחילו...
מה זאת אומרת?
התורה, בני ישראל היו במשך בכל התהליך הזה, נכון? תוך כדי זה הכל נכתב, לא?
זה לא, עוד פעם, יש מחלוקת איך בדיוק זה נכתב. אבל זה לא, בתכלס התורה, כאילו, בוא נגיד ככה, ברגע שנכנסו לארץ, היה להם את הכל.
אז רק כשנכנסו לארץ.
כן.
תוך כדי זה. כי אנחנו בעצם לומדים תוך כדי הכניסה לארץ.
אתה יכול להגיד ככה, אבל זה לא פשוט, כי התורה, זה כמו אחת השאלות המעניינות זה, למה אנחנו חוגגים פסח? למה? תבור, מה קרה בפסח? אז אנחנו חוגגים פסח בגלל יציאת מצרים. אבל האמת היא בדיוק הפוכה. יציאת מצרים היא בגלל פסח. אני אסביר לכם מה אני מתכוון. יש לנו איזו מחשבה, אנחנו לא מבינים שהתורה היא פנימית. זאת אומרת, אנחנו מסתכל על זה כל סיפור, זה לא סיפור סיפורים. היה בתאריך של פסח, זה היה בו, הייתה בו היה צריכה להיות הגאולה. זאת אומרת, פסח עצמו היה קיים בתורה מלפני שהעולם נברא. זה לא סיפור סיפורים, זה לא, אני רוצה פשוט להדגיש את הנקודה. התורה זה לא ספר סיפורים, וזה גם לא ספר היסטוריה. זה טעות לחשוב ככה. לא, זה ספר, זה תורת חיים. זה, ולכן, בדיוק, זה התורה, עכשיו מה קורה? אנחנו חייבים להבין, הרי אם באים ואומרים שאברהם אבינו שמר על פסח, נוח שמר על פסח, לוט שמר על פסח.
כן, אומרים את זה?
כן. הרי הוא הכיל אותם מצות, אברהם.
מתי
הוא הכיל?
כשקיבל את המלאכים.
אז הוא הכיל מצות?
כן.
אברהם שמר...
מצות, אוכלו...
למה הוא הוציא... אז בואי נשאלה, למה הוא הכיל מצות?
זה מה שאני שואל, זה מה שאני מנסה להסביר לכם. זאת אומרת, הוא אומר ואומר לנו רש"י במקום, וכל הפרשנים אומרים שאברהם אבינו שמר את חג הפסח. אז צריכה להתעורר השאלה הטבעית, מה פתאום הוא שומר את פסח? הרי עוד לא היה גאולת מצרים. הרי עוד לא היה, איך הוא שומר על פסח? אבל ברגע שאנחנו מתחילים להבין שהתורה היא לא רק ספר שמספר לנו על אברהם, יצחק ויעקב ויציאת מצרים, אלא התורה... אלא התורה היא בעצם מהות הרבה יותר עמוקה.
אתה יודע, בבר כוכבה יש את ההוא שמכין סנדוויצ'ים.
צצה.
אני אכלתי שם פעם אחת.
מדהים.
מה זה התלהבתי?
אני יכול שם כל שבוע.
כן?
טוב.
באתי בבית, בשכונה.
זה...
קיבלתי את זה בתוך האמר הזה, לכל הדתיים.
הוא נהיה לנו נוצרים.
כן.
ניבלתי, עכשיו הבאתי את זה, כי אמרתי...
לא, לזרוק לפח, לזרוק לפח, זה חומר מיסיונרי. בקיצור, מה שקורה בעצם, שפסח הוא בעצם דבר שהיה קיים לפני יציאת מצרים. יציאת מצרים היא נגזרת של פסח. זאת אומרת, פסח זה היה הזמן שבו הם היו צריכים לצאת ממצרים. זאת אומרת, בדיוק. זאת אומרת, זה לא הפוך. זה לא שאנחנו קוראים פסח בגלל יציאת מצרים, אלא יציאת מצרים קרתה דווקא בפסח, כי אז היא הייתה צריכה לקרות. עכשיו, אם אנחנו מתחילים להסתכל ככה, אז אנחנו מתחילים להבין שבעצם התורה זה לא מין סיפור סיפורים, אלא יש בהם הרבה מעבר. זה דרך אגב, חכמי הקבלה בא אומרים שמי שלומד רק את החיצוניות של התורה, הוא בעצם לא לומד תורה כמו שצריך. כי התורה היא כל כולה פנימיות. זאת אומרת, החיצוניות בעצם מכסה על הרובד הפנימי, שהוא בעצם הרובד החשוב. אבל עוד פעם, שזה רק אני אמרתי בשביל לסבר את האוזן. כי בפשטות של הדברים, אנחנו כולנו מבינים שהיה פסח, ושזה אנחנו חוגגים את חג הפסח ולא אוכלים. בגלל שעם ישראל צאו מצרים ולא היה להם לחם, הם אכלו מצות, אנחנו אוכלים מצות, אבל האמת היא שאיך אומרים שזה בעצם הכל מחובר ביחד. ואת פסח חגגו עוד לפני שהוא היה. וכך גם בעצם כשאתה שואל מתי נגמרה התורה, מתי סיימו לכתוב את התורה.
אבל אנחנו כעם ישראל יושבים ומלמדים אותנו, החכמים הגדולים, למה חוגגים פסח?
זכר ליציאת מצרים.
זכר ליציאת מצרים, עכשיו פתאום בא אברהם, או לא יודע
מה... אז בוא נסביר, אז מה זה יציאת מצרים?
ואני אומר לך שזה בכלל...
אז אני אשאל אותך שאלה אחרת, מה זה יציאת מצרים? אז אתה חושב שיציאת מצרים זה שעם ישראל יצא ממצרים.
יצא מעבדות לחירות,
לצורך העניין. עכשיו אמרת את הדבר הנכון. תשים לב מה אתה אמרת. אתה לא אמרת שיצאו ממצרים, אמרת שיצאו מעבדות לחירות.
נכון.
זאת אומרת שבעצם המהות, הסיפור מאחורי יציאת מצרים, העם המצרי. העם המצרי מבחינתנו זה העם שעבד, זה זה שהכניס אותנו לטומאה. העם המצרי זה מצרים, זה מיצר. הוא הטומאה. ואנחנו צריכים לצאת מהמצר. אנחנו צריכים לצאת מעבדות לחירות. זאת אומרת, הסיפור יציאת מצרים הוא רק סיפור חיצוני.
זאת אומרת, הפסח עצמו, המשמעות שלו זה מעבדות לחירות, וזה יכול להיות בכל נקודת זמן.
לא. זה נקודת הזמן של פסח. זה מה שאני מנסה להסביר לך.
כן, אבל...
ברור שבכל זמן.
אברהם חגג את פסח גם, כמו שאתה אומר.
כן, בזמן של פסח.
אבל זה לא היה אז.
אז זה מה שאני מסביר לך שכן היה. זה הזמן המסוגל לצאת מעבדות לחירות. ולכן אוכלים מצה, תשים לב לכל ההסברים על המצה. הלחם עוני זה הסבר שולי. רוב ההסברים שמצה מסמל את ענווה, והלחם מסמל את היצר הרע. אתה לא מכיר את ההסברים האלה?
כן.
יפה, אז מה, למה, מה כל ההסברים האלה? בא ללמד אותך שבעצם המהות של פסח זה יציאה מהמצר, יציאה מהמצרים, אל הגאולה, הגאולה הרוחנית. לא רק גאולה פיזית, גאולה פיזית היא לא שווה כלום בלי הגאולה הרוחנית. אני חייב להבין שפסח יש לו משמעות פנימית. זה לא רק הדבר החיצוני. זאת אומרת, שאנחנו מדברים על יציאת מצרים, אנחנו מדברים על יציאה מהמצרים. אתם מבינים מה אני אומר? לכן,
אני מבין.
יש פסח שאותו חגג אברהם אבינו, ויש את הפסח שאנחנו מכירים כאילו שזה יציאת מצרים.
אנחנו בעצם חוגגים את הפסח של היציאת מצרים.
לא, אנחנו חוגגים את שתיהם. אם אתה רוצה, בשבילנו, כאילו להבין את זה, שלנו יותר קל להבין, אנחנו חוגגים את שתיהם.
זה בעצם אותו פסח.
בדיוק. אנחנו חוגגים גם זה וגם זה, כאילו.
כאשר אברהם יש לנו חגג את פסח. מבחינה כרונולוגית.
לא מסתדר.
לא מסתדר.
אם אתה חושב שפסח, בטח.
כי אתה מסתכל.
לא, זה משנה, עוד פעם, אתה לא מקשיב. איתי, תקשיב רגע. אני לא מדבר, תקשיב, אתה מסתכל על העולם החיצוני. בוא נחדור ממך. מה המהות, והמשמעות של פסח. אתה מבין מה אני אומר? אתה מבין מה אני אומר? המהות זה החגיגה. לא, לא, עזוב את הכל יום. יש זמנים מסוגלים. זה כמו למשל שיש, אנחנו חגיגים, חג הסוכות, חג הפסח, ראש השנה, יום הכיפורים. מה זה ראש השנה ויום הכיפורים? אנחנו עובדים לפני ראש השנה. ראש השנה זה מהות. כי בראש השנה אומרים, עכשיו חודש אלול, המלך בשדה. מה זה המלך בשדה? הקדוש ברוך הוא יורד לשדה. מה זה? הוא כל הזמן איתנו, כל השנה. מה, רק עכשיו הוא איתנו? כל הזמן, אז מה ההבדל? מה ההבדל מחודש אלול לשאר החודשים? אז אומר, הרב פינקוס מסביר את זה בצורה יפה. כאילו אבא עכשיו, הוא תח את הידיים לחבק אותנו. בחודש הזה. זאת אומרת, בחודש הזה הוא סולח לך על כל מה שלא עשית, לא משנה. הוא יותר, בוא נגיד, הוא נמצא בקרבה הכי גדולה אליך. זאת אומרת, זה לא רק שהוא נמצא כמו שהוא תמיד נמצא, אלא יש תוספת של אהבה. יש תוספת של מיוחדות. לכן חודש אלול הוא חודש מיוחד. עכשיו, ראש השנה, התאריך, בוודאי שהוא קובע. כי זה תאריך מסוגל. עכשיו, זה כמו שהרב דסלר מסביר, זה לא שהזמן זז. הזמן הוא קבוע, אנחנו זזים בתוך הזמן. עכשיו, אם אתה מבין את זה, עכשיו אתה תחשוב על יציאת מצרים. יציאת מצרים זה לא שהיא הייתה, אתה מבין מה אני אומר? היא כל שנה היא באותו תאריך. זאת אומרת, אנחנו בעצם זזים, יציאת מצרים לא זזה. עד שהגיע אותו היום שבו יציאת מצרים התבטאה גם בחיצוניות, שזה היה יציאת מצרים הגשמית, הפיזית, שאנחנו מכירים ועליה אנחנו מדברים. מצוות ביקורים כמו מפה בפרשה שלנו, תראי, זה לא סתם מקדם, הגענו, לא בכדי הגענו לעניין של יציאת מצרים. אנחנו אומרים את הפרשה, שאנחנו אומרים אותה בהגדה של פסח, ארמי עובד אבי. מביא הביקורים, אומרת בעצם את כל מה שאנחנו אומרים בהגדה של פסח. מכירים את המאמר הזה? וירד מצרים, ויגלו שם ממתי מעט, ויהי שם לגוי גדול עצום ורב, ויראו אותנו המצרים, ויענונו ויתנו עלינו עבודה קשה. מה זה קשור מצוות ביקורים? בן אדם מביא ביקורים, וזה מה שהוא אומר. וכמו שאמרנו, אם אנחנו מתחילים עכשיו לפרש, תראה איך שהשאלה שלך, תראה איזה יופי התחברה לפרשה. בלי שאתה רצית. זה סייעתא דשמיא. זה הכוח. כשאתה פתאום אתה פתאום, הדברים מתחברים לך. אתה שאלת שאלה רמימה, ותראה איך שזה התחבר לנו לפרשה, ופתאום אנחנו מתחילים עכשיו להסתכל על הדברים.
ממש הובלנו את זה לשם.
בדיוק. בדיוק, זה סייעתא דשמיא. עכשיו תשים למה קורה. מביא ביקורים, ותכף נדבר על מה זה ביקורים בכלל. מביא ביקורים, אומר את הפרשה שאותה אנחנו קוראים בהגדה של פסח, שזה בעצם מדבר על יציאת מצרים. עכשיו, מה קשור האמירה הזאת של הארמי עובד דוד למתן הביקורים? עכשיו, אם אנחנו מבינים שיציאת מצרים יש לה משמעות של יציאה מהטומאה לקדושה, של חיזוק האמונה, שזו נקודת אור בשנה. אז יש את הנקודה של ראש השנה, יש את הנקודה של יום כיפור, יש את הנקודה של סוכות, יש את הנקודה של, של פסח, של שבועות, שמחת תורה, כל אלה שבת, כל אלה נקודות אור.
אתה יכול להגיד גם על כל יום מה שאתה עושה.
בוודאי. דרך אגב, כבר אמרנו שהעיקר זה היום יום. אתם זוכרים שאמרנו את זה. כי כל השאר זה הכנה ליום יום. כי היום יום זה העבודה שלנו. הרי זה שאני נמצא בקדושה, זה לא חוכמה להיות קדוש. אבל כשאני נמצא בתוך החול ואני הופך את החול לקדושה, זה החוכמה. זאת אומרת שבעצם כשאנחנו מדברים על יציאת מצרים, אנחנו מדברים על יציאה מהגשמיות לרוחניות, מהשיעבוד של התאוות לשחרור הרוחני, להתגשמות לקדוש ברוך הוא. עכשיו, אם אנחנו שם מסתכלים על זה כך, אז אנחנו מתחילים להבין שבאמת החשיבות של התאריך היא במהות שלו, לא בסיפור שנמצא החיצוני. וזה, אז מה זה קשור למצוות ביקורים? כי מה בן אדם עושה מצוות ביקורים? מצוות ביקורים, הגענו לארץ, השקענו את הנשמה שלנו כדי לגדל עץ פרי, עד שסוף סוף, אחרי כמה שנים, ראינו את הפרי, מה אנחנו עושים? מה עכשיו? מה? הרי הדבר הראשון שיבוא לבן אדם אחרי כל השנים האלה, זה מה? רואה את הפרי הראשון, מה הוא רוצה לעשות? הוא רוצה לאכול אותו. מה הוא עושה במקום? מקדיש אותו לקדוש ברוך הוא. זה כמו ילד.
זה הביקורים בעצם. אתה עושה גידולים, לפני שאתה בוחר וסוחן בהם, לא טועם אותם, אני
חייב לבית המקדש. קודם כל אתה נותן למי?
לקדוש ברוך הוא.
עכשיו תחשוב איזה סימן של האהבה הזה. הרי הבאת לילד שלך, אני לא יודע מה הילדים שלך אוהבים או הנכדים, את הסוכריות הכי פעימות שיש. הוא חולה עליהם. אתה הלכת, קנית, הבאת לו את החבילת סוכריות. מה עושה הילד? באופן טבעי? זה עושה באופן טבעי. אתה יש לך ילדים בלי עין הרע, בורך השם! בורך השם!
אתה יודע
שבזה... אתה יודע שבזה... אבל אתה הרסת אותו עכשיו.
אתה אומר, נשמע, אתה יודע, אני אשתם בדיוק בסיפור כזה, בבן שלי, במלחמות, כאילו, מה זה מלחמות? בעיה מאוד קשה. על אחת כמה וכמה שאנחנו חי אצל אמא ואבא, כאילו.
כן, כן.
תסתכל מה הוא כתב לי פה עכשיו, תחב לראות. תסתכל מה הוא כתב לי. תסתכל מה הוא כתב לי פה. אני לא אפרט את זה כרגע. תראה מה הוא כתב לי, הבן שלי. אבא, סליחה שצפצפתי אליך. עליך אפשר לדבר.
ברוך השם.
מה?
ברוך השם.
יש לי עכשיו, לא, כי אני רדפתי אחר, לא משנה, אני עושה המון דברים לא טובים. אתה רואה לי מסגרת משפחתית. אני רדפתי אחר, הוא כבר התבגר. הוא אומר, אני לא יכול, במסר.
זה הגיל
אני לא רוצה לדבר, אני כבר חמת לדבר. אז אמרתי לו, אתה לא תבוא אליי, עכשיו הוא נוח לו אצל אמא שלו, כי יש התנהלות אחרת. התנהלות מאוד מאוד שונה. עכשיו אם זה היה היינו גרים ביחד, כזוג נשוי, הייתה יותר קלה. אני לא ראיתי אותו שבוע ימים, אני לא אהבה כזה
שהיה משהו
כזה שמחו אליי. הוא כנראה הבין וכתב את זה.
אז קודם כל זכית,
אבל
זה רק מראה, אבל אתה זה מראה שעשית משהו טוב, שכנראה בכל אופן הצלחת לך לחיות. זה עובדה. עכשיו זה בדיוק, עכשיו תאר לעצמך באמת שהילד הזה שאומר לך, אתה מביא לו את החבילת סוכריות, ובאמת הדבר הראשון שהוא עושה במקום לקחת ולחתוך את הסוכריה ולאכול אותה כי בא לו מאוד, מה הוא עושה? נותן לך את הסוכריה, איך אתה מרגיש? יש אהבה יותר גדולה מזה? מה אנחנו עושים? אומרים לאבא שבשמיים, אבא, אנחנו יודעים שאתה נתת לנו את זה. ולכן אנחנו לא יכולים ליהנות מכלום עד שאתה לא תהנה ראשון. לכן אנחנו קמים בבוקר, עכשיו מצוות ביקורים היום, קיימנו. צריך להבין, כי כמו שאמרנו עוד פעם, המהות החיצונית זה לא המהות של המצווה. המהות הפנימית. עכשיו, מה המהות הפנימית של מצוות ביקורים? כל דבר ראשון אתה נותן לקדוש ברוך הוא. זה הביקורי. מה זה דבר ראשון? תן לך דוגמה, קמת בבוקר. אתה בא לך עכשיו לשתות קפה, בא לך ללכת עם החבר, בא לך לשחק, בא לך לראות טלוויזיה, בא לך לקרוא חדשות, מה אתה עושה במקום? קודם כל אומר מודה אני לפניך. מודה לקדוש ברוך הוא. אחרי שהודית לקדוש ברוך הוא, אתה הולך להתפלל. ורק אחר כך אתה מתחיל לאכול.
אבל לכל אורך הדרך אנחנו מתנהלים במצוות האלה. זאת אומרת, נולד ילד, מה אנחנו עושים קודם כל?
זה ביקורי.
הוא לא הספיק עוד לנשום.
לכן,
ברית תפילה, להודות הקדוש ברוך הוא.
יפה מאוד.
עושים תפילה.
יפה. זאת לכן, אנחנו מבינים שביקורים זה מצווה חשובה ביותר. לכן כל העניין הזה של הרמי עובד אבי מתחבר עכשיו למצווה, מתחבר לפסח, מתחבר ליציאה משעבוד לגאולה, ומתחבר לאמונה שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים במטרה. בשביל מה הקדוש ברוך הוא הביא אותנו לעולם הזה? כדי שנלחם בטומאה, ולהפך, נכניס בתוך הגשמיות את הרוחניות. זה הדבר הנפלא.
אין דוגמה, דוגמה של הבעיה יש?
קצת ביקורי.
בשביל זה הקדוש ברוך הוא
לא תמרם,
שנלחם בטומאה. לא, יש, אז זה מי דוגמה. אתה יודע בשביל מה הביא אותנו לעולם? זה דרך אגב, דיברתי על זה השבוע. אנחנו מדברים, כי תצא למלחמה על אויביך, מסביר לנו...
המטרה היא שיש לי לטומאה.
שנייה, מסביר לנו המפרשים, הפרשים זה יציאה למלחמה על יצר הרע. כי כתוב תצא למלחמה על אויביך וזה ברבים, ונתנו, השם לוקח לך זה ביחיד. אלא מה מדובר? אומרים הפרשנים, מדובר מעבר למלחמה החיצונית, מדובר על המלחמה ביצר הרע. עכשיו, המלחמה ביצר הרע היא מלחמה לא פשוטה ולא קלה. עכשיו, כשאני יוצא למלחמה ביצר הרע, אז בן אדם יכול לחשוב, מה המטרה שלי בחיים להילחם ביצר הרע?
לא.
מה המטרה?
לשלוט על פי התורה, על פי
ה... לדבק להשם.
לדבק להשם.
זה הכל. זאת אומרת שהמלחמה ביצר היא אמצעי ולא מטרה.
אבל הקדוש ברוך הוא זה שברא אותה, נותן לנו גם את היצר הרע.
כן, בתור אמצעי להגיע אליו. תראה, אחד הדברים בקבלה למשל שלומדים, שצריך להבין, בלי חיסרון אין יתרון. אין יתרון.
בלי כישלון אין הצלחה.
יפה. זאת אומרת שכשאני רואה כישלון, או כשאני רואה חיסרון, אני יכול להיכנס דיכאון. אבל מה אני צריך בדיוק? בדיוק הפוך אני צריך להבין. זה יפה. זה ההסתכלות הקבליסטית על הדברים. להפך. כל חיסרון וכל... זה בעצם יתרון. וכל המטרה שלך בעולם זה למצוא את החסרונות כדי שתוכל לקבל את היתרונות. כי אם אין חיסרון, אין יתרון. יפה, עכשיו אתם מבינים את הרעיון. לכן בן אדם בא לעולם הזה, ויש לו את התאוות, ויש לו את המלחמות, כדי שדרכם הוא ידבק בהשם. בדיוק כמו שאמרנו, אם אני מביא את הסוכריה הראשונה לאבא, למרות שלי בא, זה מראה שאני נדבקתי בקדוש ברוך הוא. זאת אומרת שיותר חשוב לי הקשר עם אבא שבשמיים, מאשר הסוכריה הזאת. ועוד דבר, הרי אני עבדתי והשקעתי, יכול לבוא לבן אדם למחשבה, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. אני עשיתי. מה, מי גזם את העצים? מי השקע אותם? מי גידל אותם? מי טיפח אותם? מי שם כיסה אותם בחורף וכיסה אותם בשמש? אני! אז מי הביא את הפירות האלה? אני! אני? שום דבר. הכל זה אתה. הכל זה מהקדוש ברוך הוא. וזה בכל תחומי החיים. לכן, חשוב שכל דבר, שהדבר הראשון שאנחנו עושים בכל דבר, זה להודות לקדוש ברוך הוא. כי ככה אנחנו בעצם מחזקים את האמונה שלנו, ובעצם מראים את התפקיד שלנו, והתפקיד שלנו להידבק בהשם. זאת אומרת, כל השם זה אמצעי. הייתי עכשיו בסין.
אחלה, באמת אתה בשנחאי?
משהו מדהים. מדהים. עכשיו, אחד הדברים המעניינים שאני למדתי, ממש לימוד לחיים. הרי אנחנו אמרנו כבר כמה פעמים, כל דבר שקורה לבן אדם בחיים, קורה, יש לו סיבה. ואם בן אדם מתגלגל לאיזשהו מקום ורואה דברים, צריך ללמוד מהם לקחים. זה הקדוש ברוך הוא מדבר איתו. ואם יש לו את הכוח להעביר את הדברים מעלה, אז עוד יותר פשוט. עכשיו, אני למשל, אני חשבתי, אני בא לסין, אני בא למדינה קומוניסטית, אני רואה את כולם לבושים אותו דבר, אותם מכוניות, אותם בתים.
לא,
שנייה, אני אומר מה חשבתי, מה ראיתי ומה למדתי. אני עוד פעם, זה מה שאני מנסה להגיד.
פלא היום פה כרוסים, רוב המדינות הגדולות.
חבר'ה, אני מנסה פשוט להגיע בדיוק למסקנות, מה זה מלמד אותי. הרי בוא נחשוב ביחד. אם אתה לא היית רואה את סין אף פעם בחיים ולא יודע מה יש, ואומרים לך מדינה קומוניסטית, מה היית מצפה לראות? מה שאמרתי. מדינה אפורה, שאנשים הולכים כמו טוקים, עושים... לא, תכף. שנכנסנו לשדה תעופה, הייתה לנו הרגשה שזה מדינה קומוניסטית, 3,000 בדיקות וביקורות, ומה לא, מלמעלה, עד למטה בודקים אותך. עכשיו אתה גמרת את הבדיקות, אתה מגיע לעוד שעה, עוד בדיקות, לעוד מקום, עוד בדיקות, ים של בדיקות. אבל כשהגענו סוף סוף לשנגחאי, ופתאום, היום בדיעבד מתברר ששנגחאי היא אחת הערים הכי עשירות בעולם, ואחת הערים הכי יפות בעולם. היום בדיעבד. פתאום אני רואה, מה זה מערב? מערב פרייר ליד מה שקורה שם. אנחנו בערב שם על הבונד, מה שנקרא בונד או משהו כזה, שאתה רואה שם את ה... מישהו לידינו היה, שהוא היה בהונג קונג כמה לפני, אומר לא הונג קונג ולא ניו יורק.
יותר יפה מהונג קונג.
אומר זה יותר יפה מהונג קונג ויותר יפה מניו יורק. אתה לא מבין מה זה.
הייתה איזה מולים יש לך שם? המולים שם זה ערים.
למה ללכת למולים? אני הייתי בתערוכה שאתה צריך ללכת עם רכב מצד לצד של התערוכה. תערוכה.
אני הייתי בתערוכה בגואנזו.
אותו דבר.
תקשיב, הייתי 4 פעמים כל שנה. אני התחלתי לתערוכה, עברתי אולי עשירית, אמרתי די מספיק. אין לי כבר כוח ללכת.
איזה עשירית? עדיין תהיה שם שבוע שלם.
אין לי כוח ללכת.
שבוע שלם תהיה בתערוכה, תישן שם לא תספיק לראות.
וכל פעם אמרתי כל שנה, אמרתי אני את החלק הראשון, אני לא הולך, אני מדלג לחלק השני.
עכשיו.
אתה משל גואנזו דרך אגב.
מה אני רואה? ערב אחד. אני רוצה לספר לך סיפור של שעתיים ב...
יש שם רחוב שנקרא ריינג'י. רחוב ענק.
אתה חושב כמו שאנג'י. איפה? בשנגחאי.
בשנגחאי.
כן, כן, היינו שם.
באחד במאי היינו שם. אתה לא יודע מה זה.
אחד במאי היינו, זה החג שלנו.
יו, יו, יו. אתה רואה מיליונים ברחוב הזה.
אתם לא יכול ללכת. אי אפשר, אי אפשר, אי אפשר לדמיין את הפאר והאדם.
עכשיו, התקפה לשקפות בשוקיה.
אני אומר לעצמי, אני אומר לעצמי, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ללמד אותי? מה הקדוש ברוך הוא רוצה ללמד אותי? באותו ערב, בעניין של שעתיים שלוש, ראיתי שלוש מזרקים. אתה יודע מה? אתם יודעים מה זה מזרקים? אוטו ספור, עולם ג'ימי. אתה יודע כמה עולה אוטו כזה? אוטו כזה עולה $1,000,000. זה חכמים שמייצרים לפי הזמן. שלוש כאלה ראיתי בערב אחד. בנטלי, מרצדס, BMW, יגוארים, כל המכוניות אחרות. לא ראיתי ריכוז של מכוניות פאר. במקום הזה כמו בקורות, שום מקום
בעולם. תדע לך שמה שקרה שם, מה שאתה מדבר, זה 15 שנה אחרונות. אני יש לי כמה חברים, וגם אני עבדתי המון הרבה.
כל מה שאתה אומר, יכול להיות...
קפץ בבת אחת.
אני, מה שאותי עניין, זה איך זה מסתדר עם מדינה קומוניסטית.
יש שם חב"ד איך אגב או שם?
יש חב"ד, יש קהילה ספרדית, קיבלו אותי שם בצורה לא
רגילה. אני יודע שיש חב"ד, אני גם הייתי אצלם.
לא, שם יש... מה זה?
זו, אני הייתי אצלם.
מדהים, אני רוצה להגיד לך, יש לי רק מילים טובות להגיד. בקיצור, מצד אחד, הפאר והאדם, מצד שני אני רואה בכל 100 מטר מצלמה. אתה אין להתחמק מה, אתם רואים כל מה שאתה עושה שם בכל 100 מטר או 50 מטר מצלמות, מיני ים של מצלמות. וחוץ מזה עוד דבר מוזר, גדרות חשמליות מסביב לבתים. כל הבתים עם גדרות חשמליות, כל השכונות מקפות עם גדרות חשמליות. אז אני אומר לך, אז פתאום אתה אומר לעצמך, אם הייתי רואה את זה, זה מדינה קומוניסטית. האח הגדול מסתכל עליך, דיר בלק תעשה משהו. גדרות חשמליות, הכל, להזכיר לך, אדוני, כל הנוצץ הזה בסופו של דבר זה מדינה קומוניסטית. אמרתי, תראה איזה יופי. למרות שזו מדינה קומוניסטית, כנראה שהם עושים משהו טוב שם. כנראה שלהיות תחת שלטון דיקטטורי, הרי עוזב קומוניזם, שמוניזם, זה סיסטם דיקטטורי. אם הדיקטטור, המנהיג, הוא טוב לעם, לעם טוב. זאת אומרת, טוב להם להקשיב. הם יודעים שאם הם יעשו איזושהי עבירה, אוי ואבוי להם. אמרתי, תראה מה זה. להבדיל אלף אלפי הבדלות. יש מחשבה כזאת אצלנו, שאם יהודי עושה את המצוות, שהקדוש ברוך הוא מצווה אותה, אז הוא יחיה חיי צער וצנע עם סיגופים. מי אמר דבר כזה? הרי כל בוקר אנחנו אומרים בקריאת שמע, והיה לי משום משהו הזה, נתתי גשמכם בעיטה, מרצנת אתכם יבולה. להפך, פתאום אמרתי, תראה איזה לימוד יש לך. מצד אחד, הם חייבים למעלות אחרי ההוראות, אבל ההוראות הן לטובתה, כי בסופו של דבר, תראה איך הם נהנים. זאת אומרת, אתה יכול גם לקיים את המצוות, וגם ליהנות מה... לא רק מהעולם הרוחני, גם מהעולם הגשמי, ליהנות משני העולמות. רק מה אנחנו צריכים, כן, וזה אני אמר, זה הלימוד הגדול. הבעיה שלנו, שכאן אנחנו לא רואים את המצלמות של הקדוש ברוך הוא. אבל הקדוש ברוך הוא יש לו כאן מצלמות, שרואות כל דבר. אם היינו ממחישים, הרי יש מה שנקרא אמונה שכלית ואמונה חושית. באמונה שכלית אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא רואה הכל. אבל חושית אנחנו לא מרגישים את זה. אז לכן אנחנו מרשים לעשות כל מיני דברים בחדרי חדרים. אבל אם היינו מרגישים הרגשה חושית שהקדוש ברוך הוא צופה כל פעולה שאנחנו עושים, היינו בטוח משנים את ההתנהגות שלנו בהרבה מקרים. עכשיו, מה אני אומר? נכון, אין צדיק בארץ שיעשה טוב ולא יחטא, אבל אולי עכשיו באמת, לפני ראש השנה, לחזק קצת את ההרגשה שהקדוש ברוך הוא רואה כל מה שאנחנו עושים. וההבדל בין סין לבין הקדוש ברוך הוא להבדיל, ושהקדוש ברוך הוא גם תיכנס לחדר סודי, כמו שנכניס אותנו שם בשביל למכור לנו כל מיני דברים, גם שם הקדוש ברוך הוא רואה אותך. ואם אתה הולך לכל מקום שלא תהיה, הקדוש ברוך הוא רואה אותך. המצלמות הן בכל מקום. אם היינו קצת מרגישים את ההרגשה הזו, היינו משפרים את ההתנהגות שלנו. מה עוד? שאנחנו לא צריכים להפסיק מזה. אם הסינים שמקשיבים לבשר ודם, זוכים לכזה עולם, והקדוש ברוך הוא מראה לי את זה, מה זה אומר לי? שאם אנחנו נקשיב לקדוש ברוך הוא, אנחנו נזכה לא רק למימד הרוחני, נזכה גם למימד הגשמי. נזכה לשפע מכל הכיוונים והצדדים. אחד הדברים המדהימים בפרשה שלנו, ובזה אנחנו נסיים, יש רשימה של קללות. ואחרי זה כתוב, תחת אשר לא עברת את השם אלוקיך בשמחה. כאילו כל הקללות, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה. כאילו כל הקללות יחולו עליך, אם אתה לא תעבוד את השם בשמחה. מה זה אומר? זה אומר שבן אדם... איפה היינו?
תחת...
אז הוא אומר, זה משפט כל כך חזק, באמת קשה מאוד לקרוא אותו. התורה אומרת לנו זה בפירוש. ויבואו אליך כל הקללות האלה, ודפוך ויסיגוך עד ישמדך, כי שמעת בקול השם אלוקיך לשמור מצוותיו וחוקותיו אשר ציווך, והיו בך לאות ולמופת וזרעך עד עולם. תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל.
זאת אומרת, גם אם עבדת את השם, ולא בשמחה, ולא בלבב, ולא בזה, זה בעצם כאילו...
כל הכללות יחולו עליך. זאת אומרת, עשית מצוות צדקה, חללת 3 פעמים ביום, עזרת לכל העולם.
לא עשית את זה בשמחה ובאהבה.
אבל בדיוק, לא עשית את זה בשמחה, יחולו עליך הכללות. וכאן חשוב להביא נקודה מאוד חשובה. מה בעצם אומר לך? מסופר. או שפשוט אתה לא מבין מה זה, אתה לא חיפשת כאן משהו, כי אם אתה באמת מבין מה זה להיות יהודי ומה זה לקיים מצוות, אתה צריך להיות בשמחה תמיד, מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. למה? תארו לעצמכם, אתה נותנים לך כוס שתייה, שמים בך חצי כוס מלח, אני אומר לך דברים פשוטים, אפשר לשתות את זה? אבל אומרים לך, אם אתה מסיים לשתות את זה, אתה מקבל $2,000,000, תשתו? ובזמן שאתם שותים תהיו שמחים או עצובים? עצובים, למה?
למה, יש לך $2,000,000.
$2,000,000.
אתה לא
משתות
את זה, אתה מתענן.
כן, אבל אתה מתענן, אתה שמח בזמן הזה. כי אתה יודע שכל לגימה מקרבת אותך, זה $2,000,000.
בזמן הנדול
עכשיו, במילון אחות אתה תשתה את זה בשמחה.
אבל אתה תגיד...
לא מדבר על המר, מדבר על שמחה, שמחה בראש. וזה בדיוק, זה בדיוק הרעיון. לפעמים מר לנו, קשה לנו. ואנחנו מתלוננים. אבל אם היינו מבינים שכל המר והקשה מוביל אותנו למה? למיליארדים של דולר. רוחניים וגשמיים. איך היינו עושים את הדברים?
בשמחה.
וזה עכשיו, אם אני לא עושה אותם בשמחה, סימן שאני לא מבין את הכוח של מה שקובר עלינו. מספרים סיפור על שתי משפחות בארצות הברית שהייתה תקופה, ספר לך איזה כמה פעמים. הייתה התקופה ש... ברחו מאירופה לארצות הברית, ואז היו משלמים כל סוף שבוע, היו משלמים על העבודה של השבוע, והיו עובדים שם גם בשבת, מגיעים יהודים דתיים חרדים לניו יורק, או לכל מקום אחר בארצות הברית, והם נאלצים לשמור בשבת, לעבוד בשבת. עכשיו, היו כאלה שנפלו עם זה, והאמת שמאוד קשה לשפוט אותם. תחשוב על זה, בא ונגיע בן אדם משפחה עם 4-5 ילדים. והוא, קודם כל לא מרגישים שאנחנו לא יודעים מה זה שבת. דבר שני, אתה יודע שאם אתה לא תעבוד בשבת, לא תוכל להביא אוכל לילדים שלך. ויפטרו אותך גם. זה לא שאתה יכול לבחור. בדיוק, זה לא שאתה לא יכול לבחור, אני לא אעבוד יום אחד. לא, אם אתה לא תעבוד ביום, זה יפטרו אותך מהעבודה. והרבה נפלו בזה, אבל היו משפחות ששמרו. זה לא היה, לא משנה, והיו משפחות שכל שבוע חיפשו עבודה לחדש. עכשיו, היו שתי משפחות כאלה, ששמרו את השבת בהקפדה. ממשפחה אחת יצאה שרשרת של רבנים וגדולי דור. משפחה שנייה, כולם עזבו את הדת. שאלו שם, תגיד, זה היה דסלר, לא זוכר, שאלו אותם, תגיד, איך זה? שתיהם שמרו, איפה השבת? שמרו שניהם את השבת, אומר, אני אגיד לכם איפה זה. הראשון, שהוא חזר הביתה אחרי שפיתרו אותו מהעבודה, בא, התיישב על השולחן, אומר, קשה, קשה להיות יהודי, עוד פעם פיתרו אותי מהעבודה. צריך לשמור שבת, מה אני אעשה? אני חייב לשמור שבת. שבוע הבא, אני צריך לחפש עבודה חדשה. זאת אומרת, הוא היה בדיכאון, וזה מובן. המשפחה השנייה, הבן אדם, הגיע הביתה, ריקודים ומחולות. הצלחתי עוד פעם, ברוך השם, לשמור שבת כמו שצריך. עזבתי את העבודה, כי אני יהודי כי זה שבת. במשפחה הראשונה, הבינו שלהיות יהודי, שומר מצוות, זה לא טוב, זה רע, זה כואב. ממילא, הילדים לא רוצים להיות יהודים, למה שיהיו יהודים? למה שיהיו יהודים שומר מצוות? במשפחה השנייה, הבינו שיהודי שומר שבת זה משהו משמח. וזה לא משנה מה זה עולה לך, אתה מלא בשמחה, יצאו גדולי דור. זאת אומרת, פתאום אתה מבין שאמת, אם אתה עובד את השם בלי שמחה, זה לא עבודת השם.
כל דבר שאתה עושה בלי שמחה.
זה כמו מישהו יש לו מקצוע, תשימו לב, יש אנשים, אתה רואה, הבן ממשיך בדרך אבותיו, למה? כי הוא קיבל תשדיר מאבא, שהעסק הזה הוא טוב ושמח, וגם הוא רוצה להמשיך. ויש אנשים שבחיים לא ימשיכו בעבודה של העבודה של האבא שלהם. יש גם דרך אגב הורים שמראש מחנכים את הילדים שלא ילכו בדרך שלהם. אבל אם הם מצליחים.
ישראל שפירא?
כן.
שאלתי אותו יום אחד, תגיד לי, עם ארבעה אחים, איפה כל הילדים בהתנהלות? הילדים שלנו, הילדים של השותפים, לא יעבדו בעסק שלנו אף פעם. ככה הוא אמר לי. אמר לי, לא צריך את הסכסוכים האלה, לא צריך כלום. אבל רוב ההורים כן ממשיכים.
אם העסק הוא טוב.
העסק שלהם מצוין?
לא, מצוין, אבל יש... לא משנה. כל אחד ב... הכל יחסי. אבל זה בדיוק, אז מה הקנה מידה? אם אני אוהב את השם, ואני אוהב את המצוות, אז אני צריך להיות בשמחה. אם אני רוצה שהמסר יעבור לדורות הבאים, אני צריך להיות בשמחה. זה הביקורים. ביקורים מביאים בשמחה. ואיך מראים את השמחה? אני שמח שהקדוש ברוך הוא איתי בקשר, שהכל דבר, הדבר הראשון אני עושה, קודם כל הקדוש ברוך
הוא.
זה החשיבות. והלימוד הזה גם כדאי לנו להכניס לראש, שאף פעם לא מפסידים לקיים מצוות. בסופו של דבר, תקיים מצוות, תעשה את זה בשמחה, ואתה תהנה משתי העולמות. אתה תזכה לברכות, ברוך אתה, בפריד גם פרשת שלו, ברוך אתה בבואך, וברוך אתה בצאתך.
שכוח.
ברוכים תהיו.